שכחתי. או, זאת הבעיה. אז אנחנו פחות או יותר נגענו בעקרונות של פסקה קוף, נראה לי שכדאי להתקדם קצת. בסדר? נגענו בדברים כמה פעמים, נתקדם. אומרת הגמרא, דונו דני. אדם שאומר דונו דני. דני חבית. דונו התחזקו. נראה בהמשך למה זה קשור לדין דווקא. אז הוא אומר לאדם שיש לו מרתף חביות, ובתוך החביות יש יין. אומר לאותן החביות, התחזקו חביותיי, אומר רש"י, דונו דני, יש בו משום דרכי האמורי. טוב, לכאורה נראה משונה. מה הבעיה שהחביות התחזקו? מצוין. אומרת הגמרא, רבי יהודה אומר, לא רק שזה מדרכי האמורי, רבי יהודה אומר, אין דן אלא לשון עקום. לשון עבודה זרה, כפי שראינו כבר את ההפרש העקרוני בין דרכי האמורי לעבודה זרה, שדרכי האמורי זה יותר מצד הרגשות והתחושות, ואילו עבודה זרה זה יותר מצד השכל. אז אומר רבי יהודה, אין כאן רק קלקול של דרכי האמורי, אלא אפילו עבודה זרה. אין דן אלא לשון עבודה זרה, שנאמר פסוק בעמוס, הנשבעים באשמת שומרון, ואמרו, חי אלוהיך דן. רש"י, דן אינו חוק האמוראי, אלא עבודה זרה ממש, וחייב משום קורא בשם עבודת כוכבים. טוב, בסדר. אז היום אנחנו ננסה להבין את החלק הראשון. איזה צד של דרכי האמורי יש באדם שאומר לחביותיו התחזקו? מה הבעיה? יכול נראה בסדר גמור, מצוין. אז בואו נקרא את הפסקה לא, קצר, לא ארוכה, קוף א'. השקפת העולם הישראלית המסתכלת כלפי מעלה, להביט אל נשמת כל הנשמות, אל אור אל מסתתר, היא חודרת אל תוכיות הדברים ופנימיותם. מה שבתוך החיצוניות העותרת אותם ככלי המחזיק את המשקה שבתוכו. על כן, המוסר והחוכמה וכל מסת נפש רוחנית, שאב לכולן היא אהבת השם ותורתו, עולים הם בערכם על כל חפצים חומריים שאינם כי היא מכשיריהם. ומתוך הכרה של אמת זאת, מתפשטים כמה קווים מהירים לדרך החיים, לעשות העיקר עיקר ואת התפל תפל. לא כן עד לכאן השקפת התורה. לעומת זאת, דרכי האמורי. לא כן הוא דרך הגויים, אשר ערלה אוזנם להקשיב את קשב הפנימיות. על כן לא ידעו את השם, ולא עיסו את נפשם לרוממות נאצלת. אצלם הדבר היותר חיצוני תופסו את המקום היותר חשוב, וכפי הנטייה הפנימית, כך נוצר הפתגם ההמוני לומר תמיד, דונו דני. הכלים החיצוניים התחזקו. יש בזה משום דרכי האמורי. טוב, נעצור פה, כי אחר כך זה כבר יותר מיקוד, יותר פנימי, למה דווקא חבית נקראת דני, על שם הדין. דני, דונו דני. מה זה העניין הזה? טוב, אז בואו נתחיל קצת לעבוד בתוך הסוגיה הזאת. ידוע שלרב קוק יש כמה פתגמים לכל חודש. אחד הפתגמים היסודיים לחודש שבט, אולי אחד מהפתגמים החשובים שיש בכלל בכל סדרת הפתגמים שם, זה הפתגם הבא. חשק נטיית אילנות נובע מחפץ ההטבה לדורות הבאים, או חפץ הטבת הדורות הבאים, שעיקר תוקפו מובלט בעץ החרוב. בואו נתמקד בשתי מילים. חשק וחפץ. יש באדם שני כוחות מרכזיים. כוח אחד הנקרא חשק. כוח שני הנקרא חפץ. ההבדל העקרוני בין חשק לחפץ, חשק הוא נטייה טבעית קיימת בנפשו וחומרו של אדם, שאותה הנטייה היא נטייה טבועה בו כטבע. היום יקראו לזה בלי. מה אני חושק? חשק זה אותן הנטיות הטבעיות שמופיעות ברמות שונות, שלושת הרמות הידועות, גוף, נפש, שכל, כלומר נטיות גופניות, נטיות נפשיות ונטיות שכליות, שהן טבועות כטבע בנפשו של אדם. כלומר, האם לאדם יש נטייה ברמה החשקית להיות בעל כבוד? התשובה היא כן. יש באדם נטייה טבעית להיות כבד, להיות שוקל, להיות בעל ערך, בעל חשיבות. ולכן הוא רוצה לממש את הנטייה הזאת. ויש כל מיני דרכים לממש את הנטייה הזאת. האם יש באדם נטייה טבעית לאכול? כן. האם יש באדם נטייה טבעית להיות שמח? הוא רוצה להיות שמח? כן. האם יש באדם נטייה טבעית לאהוב את עצמו, להיות אגואיסט? כן. יש באדם כל מיני נטיות, גופניות, נפשיות ושכליות. הנטיות האלה נקראים על פי הפתגם הזה, חשק. מה שקרה בעל ספר תניה, נפש בהמית. יש לאדם נפש בהמית, נקרא לה במילים אחרות נפש טבעית, והטבע הטבעי הזה רוצה לצאת אל הפועל. ולכן אין לנו שום בעיה עם החשק. הפוך, הקדוש ברוך הוא ברא חשקים, והתפקיד שלנו זה לגלות את החשקים האלה, בצורתם הנכונה. עד לכאן צד אחד. צד שני שבאדם, זה חפץ. חפץ הכוונה, כמו שאנחנו מבינים שיש נפש בהמית באדם, כך אנחנו גם מכירים שיש נפש אלוקית באדם. כלומר, יש באדם חפץ, רצון, משמעות, ערך, לגלות את נשמתו. כלומר, לגלות את הצד היותר פנימי של החיים, היותר משמעותי של החיים, היותר מהותי של החיים. ואנחנו חיים באיזה מין עולם, כלומר, כל אחד מאיתנו הוא בעצם, כן, עולם שלם, שבו יש רצון לחשקים לצאת אל הפועל, ורצון לחפץ לצאת אל הפועל. והשאלה היא, איך אנחנו יוצרים את היחס הנכון בין החפץ לבין החשק. בין הנפש הבהמית שרוצה לצאת אל הפועל, לבין החפץ האלוקי שרוצה לצאת אל הפועל. עכשיו, יש כמה דרכים להתמודד עם השאלה הזאת. דרך אחת, שהיא לא נכונה, שהיא נחלקת לשתי צורות או לשני אופנים, זה שכוח אחד משמיד את חברו, כביכול. כלומר, היות ואי אפשר להשמיד טבע, אז נדמה לנו שאנחנו עושים את זה. כלומר, או שהחשק משקיט את החפץ, ואומר כאילו לחפץ אין חפץ, יש רק חשק. ואז האדם חי במימוש החשקים הטבעיים שלו, כשהוא לא מוציא מהכוח לפועל את החפץ האלוקי שבו, את הנשמה שבו, זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה להפך, שהוא כביכול חי בדמיונות, כביכול מנסה לברוח מעולם החשקים הטבעי, אל עולם של חפצים רוחניים נשמתיים, וכביכול הוא זונח ומשמיד את החשקים הטבעיים שלו. שני הפתרונות האלה, הם בעצם שני פתרונות שמנסים, אם אפשר לומר, במאבק הזה בין שני הכוחות, מנסים לבטל כוח אחד. או לצמצם כוח אחד. שני הפתרונות האלה לא נכונים. פתרון שלישי, זה לנסות להפעיל את שני הכישרונות האלה, זה ליד זה, כשאין קשר ביניהם. כלומר, כשאני אוכל, אז אני מגלה את החשק הפיזי של יצר האכילה. כשאדם מקיים חיי משפחה, אז הוא מגלה את החשק הטבעי של קיום חיי המשפחה. וכו' לזה הדרך. כשהוא בא לבית המדרש, אז הוא מגלה את החפץ האלוקי שבו. ואז האדם חי בפיצול אישיות. הוא חי כביכול בעולם חפצי, כשהוא עוסק כביכול בעניינים חפציים. הוא חי כביכול בעולם חשקי, שבו, כשאותו הוא מגלה, כשהוא חי כביכול בעולמות חשקיים. הוא חי בפיצול אישיות. כלומר, ההבדל בין הפתרון הזה לפתרון הראשון, שהפתרון הראשון מבטל או מצמצם אחד מהכוחות. הפתרון הזה נותן אפשרות להופעת שני הכוחות, רק הופעת שני הכוחות בצורה מקבילה. שני קווים מקבילים שאינם נפגשים. יש עולם חפצי ויש עולם חשקי. לכן, כשאתה חשקי, תהיה חשקי, כשאתה חפצי, תהיה חפצי. ואז תערב בין היוצרות. ההשקפה של התורה היא השקפה אחרת לגמרי. שבעצם שני הכוחות האלה הם פנים וחוץ. כלומר, יש עולם חפצי שהוא העולם הפנימי, ויש עולם חשקי שהוא המעטפת על העולם הפנימי, ולכן התפקיד שלנו זה לגלות את החפץ בתוך החשק. כלומר, לגלות את הנשמה דרך הכלי הנקרא שכל, כל הנטיות שלו, דרך הכלי הנקרא נפש, כל הנטיות שלה, דרך כלי הנקרא גוף, כל הנטיות שלו. מה זה בעצם תורה? תורה זה חשיפת החפץ האלוקי בתוך העולם החשקי שבו אנחנו חיים. כמובן, זה נכון, וצריך להזכיר את זה פה. ברור שהקדוש ברוך הוא גם שם באדם איזה מין התנה עליונה כזאת, שהוא מסוגל, ברמה מסוימת, לחיות בעולם חפצי בלי קשר לחשק. ברמה מסוימת. שכביכול הוא יוצא מהחשק. נכון, אבל זה, נגיד, צד עליון ומסוים מאוד. אבל באופן כללי, אנחנו חיים בעולם חפצי בתוך החשק. אומר הרב, אדם נוטע עץ. תשאל אותו, למה אתה נוטע עץ? הוא יכול לענות לך תשובות של חשק. דיברנו על זה כבר פעם. אני נוטע עץ כי אני רוצה ליהנות מחוש הטעם של הפרי. על ידי הפרי. אני רוצה לעשות מזה עסק כלכלי. אלה תשובות חשקיות, תשובות נכונות. אף אחד לא אמר לך, אל תהנה. אף אחד לא אמר לך שלא יהיה לך כסף. אבל אומר הרב, חשק נטיית אילנות, אותה התשובה של אותו אדם, שהיא תשובה חשקית, מצד האמת, בין אם הוא מודע לזה בין אם לא, היא תוצאה של תשובה חפצית. חשק נטיית אילנות נובע מחפץ ההטבה לדורות הבאים. כמו שהקב"ה הוא שם באדם את החשק ליהנות מחוש הטעם, כך הקב"ה הוא שם באדם את החפץ להיטיב לאחרים. זה חפץ אלוקי, מה הוא נותן, אף אתה נותן. אלא מה, שאנחנו לא תמיד מודעים שמה שמניע את החשק שלנו, זה החפץ שלנו. אז כלפי חוץ החיים נראים כחשקיים, מצד האמת מה שמניע אותם, זה החפץ. באנו לבית המדרש בשביל דבר אחד, לפי זה. לגלות את עומק החפץ הנמצא בכל חשק. לגלות את עומק הנשמה הנמצא בכל חיים, בכל חיינו הטבעיים, שכל, נפש, גוף. ברמת הכלל וברמת הפרט. אז אם כן, החיים שלנו מורכבים מפנים, זה החפץ, ומחוץ, זה החשק. ולכן אנחנו לא מתמכרים לחוץ, אנחנו לא בורחים מן החוץ באיזה מין הזיה וכביכול שואפים אל הפנים, אנחנו לא חיים זה ליד זה, אנחנו צריכים לגלות את הפנים בתוך החוץ. למשל, אחת ההערכות המעניינות, אחד הנושאים המעניינים מאוד בנושא הזה, זה נושא הצניעות. יש הרבה הסברים איך להסביר את סוגיית הצניעות, אבל הסבר אחד, הצניעות היא בעצם איזושהי הגבלה על עולם חשקי, אם מדובר על, אפילו ברמת הלבוש, על עולם גופני, שההגבלה הזאת הגיעה אלינו כדי שלא נתרשם יתר על המידה מהעולם החיצוני. כלומר, כדי שלא נתרשם יותר מדי מהגוף, פיזית עכשיו אנחנו מדברים, אז התורה אמרה, תסתיר קצת את הגוף. תלביש קצת את הגוף בלבושים מסוימים, כדי שלא כל הזמן תסתכל על הגוף שלך ותתפוס את עצמך כאילו אתה גוף. לכן תסתיר אותו, אל תראה אותו יותר מדי, בפרט את האיברים היותר אינטימיים, בפרט את האיברים היותר אינטימיים שמעוררים את החשק היותר פיזי חומרי של האדם עצר המין, תסתיר את אותם המקומות, צד האמת גם את רוב הגוף, אבל בעיקר את המקומות האלה, כדי למקם אותם באיזונים הנכונים. בהגדרה מדויקת, כלומר כדי שאותם הכוחות לא יוצאו לפועל בפריצה, אלא מתוך סדר ודיוק לפי הערך הנכון, לכן אחד ההסברים, לכן אנחנו צריכים קצת להסתיר את הגוף. הלכות צניעות זה הסתרת הערך הגופני כדי לאפשר את היחס הנכון בין הגופני לרוחני. הסתרת הגוף זה לא לבטל את הגוף. רק על ידי, בעולם שלנו, רק על ידי הסתרת הגוף במידה מסוימת, הלכות צניעות, אנחנו יכולים לגלות את החפץ בתוך החשק. רק אז אנחנו יכולים לגלות את החשק בצורתו הנכונה. רק על ידי, נקרא לזה ככה, צמצום הגוף מבחינה מסוימת, אנחנו יכולים לגלות את הגוף בצורה נכונה. בעולם שלנו. לכן הצניעות היא מתנה גדולה. לכן באמת כשאדם הראשון היה בגן עדן ולא חטא, כלומר הנחש, כלומר יצר הרע, כלומר כל כוחות החיים הטבעיים, עדיין היו לא באדם אלא מחוץ לאדם, אז הוא לא היה צריך להתלבש. אין צורך להתלבש. כי הנחש בחוץ, החשק בחוץ. ברגע שהחשק נכנס בפנים, הוא נהיה חלק ממך. אתה והנחש זה כבר דבר אחד, כמובן פנים וחוץ, אז הגיע השלב שבו צריך להתלבש. לכן והיו האדם, איש ואשתו ערומים, ולא התבוששו. מה יש להתבייש? מתי מתחילה הבושה? הבושה מתחילה כשיש דיספרופורציה בין הפיזי לבין הרוחני, בין החיצוני לבין הפנימי. כשמתחיל הפער הזה בין החפץ לבין החשק, אז נדרשים האדם ואשתו להתלבש. מה קשורה שם המילה ולא התבוששו? שאלה מעניינת. למה בושה זה מלשון בושש, מלשון להתעכב? מאוד מעניין. הנציב בחרב דבר קצת עוסק בזה. מה היחס בין התעכבות לבין בושה? בושש, בשש, בשש, לבוש. מה הקשר בין שני השורשים האלה? אבל עוד חזון למועד. בכל אופן, אם כן, אנחנו חיים בעולם שבו יש חפץ וחשק, כדי לגלות בצורה נכונה את החשקים, אנחנו צריכים לגלות את החפץ דרך החשק. לא לבטל את החשק, אבל גם לא לתת לו פריצה בלתי מוגבלת. זה עולמנו. בסדר? כשדיברנו בזמנו על סוגיית היין בשיעור השני, אז אמרנו שזה בדיוק הסוד של היין. סוד היין זה הפנים, כלומר זה התמצית הפנימית, המיץ הפנימי שנקרא יין, שהוא בעצם נמצא באופן פנימי ונסתר,
במעטפת החיצונית שנקראת עיניו, ענבים. והתפקיד שלנו זה להוציא יין מענבים. וכשהמשנה אומרת שבתקופה שלנו הגפן תיתן פרייה והיין ביוקר, זה בא לומר, שאנחנו נחיה בתקופה שבה יהיו הרבה ענבים, כלומר הרבה הופעות חיים חיצוניות, ואנחנו לא נדע לגלות את הערך הפנימי דרך אותם המציאות החיצוניות, לכן היין ביוקר. היין יהיה יקר השגה, יהיה יקר המציאות. יקר בלשון חשוב. הגפן תיתן פרייה, תיתן ענבים, אבל לא נדע להוציא מזה יין. אנחנו חיים בתקופה שבה העולם החשקי מאוד מפותח, את השכל, הנפש, הגוף, אבל העולם החפצי, לצערנו הרב, קצת נאבד. והתפקיד שלנו זה לא לבטל את העולם הטבעי המודרני שבו אנחנו חיים, אלא לגלות את החפץ האלוקי שנמצא בתוכנו. בסדר? אז אם אנחנו מדברים עכשיו על חבית יין, עכשיו ברור, חבית, נגיד שזאת החבית, חבית זה הצד החיצוני, היין זה הפנים, הנה היין. אדם שאומר התחזקו חביותיי, אומר הרב, זה אדם שאומר לחיים החיצוניים שלו, לחשקים שלו, תתחזקו. זה אדם שמכור לכל מה שלצערנו הרב, העולם המודרני שלנו מכור. דונו דני זה משל. הרי כשהתחלנו את הסוגיה הזאת אמרנו שלא נלמד מקרים, אלא נוציא עקרונות. אדם שמשועבד להתמכרות החומרית של החיים, מכור, משועבד לחומר של החיים, זה בדיוק אותו אדם שאומר, התחזקו חביותיי. כלומר, הצד החיצוני של החיים שלי, תתחזק. מה זה הצד החיצוני? כסף, רכוש, כבוד, יצרים, חוכמה וכו'. מה, לבטל את כל זה? לא. אלא מה? לתת לזה את הערך הנכון. את היחס הנכון. בסדר? שאלות. ברוך הבא, רק הגעת, תרגע. עוד כמה דקות. איך אפשר כבר לשאול? לא התחממנו. מה? מה?
יוון
מסמלת
את
היוון. יוון מסמלת מבחינה מסוימת את החוץ. מה רצית אורי להגיד? כלום. מה, פחדת מהתגובה שלי?
כשזה אמר הרב נרמס, הסביר לנו שאוכל סופגניות, כי יוונים העריכו את האסתטיקה ואת החיצוניות, עוד אף פה אוכלים לך לשמין, לראות ככה.
זה יפה מאוד, רק מה יעשה אדם שלא משהו מסוג מניעה? יש לו בעיה. יוכל להדקס. כן, אבל אם הוא ספרדי, מה יעשה? חג'חנו. ספינג'. מה? יש פתרון. אפשר לנפח את העומר. טוב. בואו ניכנס פנימה לסוגיה שלנו, קוף א'. השקפת העולם הישראלית. המסתכלת כלפי מעלה, להביט אל נשמת כל הנשמות, אל הנשמה של הנשמה, אל הפנים של הפנים, אל המהות של המהות, קל וחומר אל הפנים של החוץ, קל וחומר אל הנשמה של הגוף, שבגוף, קל וחומר אל המהות ביחס, אל החיצוניות החיים, אל אור, אל מסתתר. אז השקפת העולם הישראלית היא חודרת אל תוכיות הדברים ופנימיותם. עכשיו שימו לב, עד לכאן פשוט. עכשיו כאן הרב רומז עוד רמז גדול, וחשוב מאוד. אז היא חודרת אל תוכיות הדברים ופנימיותם, אבל החדירה אל תוכיות החיים ופנימיותם לא מבטלת את החיצוניות, אלא החדירה הפנימית יודעת לתת את הערך הנכון לחיצוניות. הנה המשפט הבא. מה שבתוך החיצוניות, שהחיצוניות האותרת אותם ככלי, המחזיק את המשקה שבתוכו. החיצוניות היא כמו אתרה, היא כמו כתר, היא כמו כלי שמחזיק את הפנים. זה כמו פרי. לא כל פרי יש לו קליפה, ולא כל פרי יש לו קליפה אהבה. אבל נגיד, פירות שיש בה, יש להם קליפה אהבה, כידוע, הקליפה קודמת לפרי. כשאנחנו נאכל את הפרי, נקלף את הקליפה, אבל בלי הקליפה, הפרי לא יהיה פרי. כלומר, הפרי עצמו יכול להיות פרי רק אם הקליפה תקדם לו ותשמור עליו ותפתח אותו כפרי. גם יין, כידוע, יין זה לא רק סחיטה של המיץ שנמצא בתוך העיניו. יין זה לשים את הענבים עצמם עם הקליפה, עם הבשר שלהם, וחלק מהבשר עצמו הופך ליין. זה חשוב מאוד, המשפט הזה הוא חשוב מאוד. גם בהמשך הרב כאן אומר עוד מילה אחת.
עולים הם בערכם על כל חפצים חומריים שאינם קיים מכשיריהם. החפץ החומרי, לפי ההגדרה שאמרנו מקודם, אפשר להסביר אולי, חשק חומרי. החשק החומרי הוא מכשיר, הוא ההכשרה, הוא ההכנה. אנחנו לא מזלזלים במכשירים, רק תמיד אנחנו יודעים מה המטרה של כל הכשרה. המטרה היא לא ההכשרה. כשאדם עובר תהליך של טירונות בצבא, המטרה היא לא הטירונות. המטרה היא בסוף להיות חייל לוחם בשדה הקרב. אלא מה? בלי הטירונות אתה לא תהיה כזה. אז לא בגלל זה אנחנו מזלזלים בטירונות, וגם לא בגלל זה אנחנו נתקיים בטירונות. אבל בלי הטירונות לא תהיה חייל לוחם, כמו שצריך. לכן החפצים, החשקים החומריים, הם הכשרה. הם האתרת, האותרת, הכתר, האותר אותם ככלי המחזיק את המשקה שבתוכו. האם אנחנו מזלזלים בחבית? לא. אבל האם אנחנו משועבדים לחבית? האם אנחנו עושים את החבית עיקר? לא. אדם שאומר דונו דני, זה אדם שאומר התחזקו חביותיי, זה אדם שאומר שהעיקר של החיים הוא התפל. הופך את התפל לעיקר. הופך את חיצוניות החיים למשמעות של החיים. למהות של החיים. במקום שיתמקד ביין, יתמקד בחבית. במקום שיתמקד במהות, מתמקד בטכנולוגיה. ומה היום אנשים עסוקים? בחוץ החיים. בחוציות והחיצוניות של החיים. אדם חושב שככל שיהיו לו מכשירים טכנולוגיים יותר מפותחים, יותר משוכללים, יותר אינים של כאן ועכשיו, של היום ולא אתמול, אז החיים שלו יהיו יותר מאושרים. מי אמר? לא אמרנו שאתה צריך לרכב על חמור, תיסע באוטו. אבל אם אתה צריך אותו עוד מודל השנה הזאת, מה יקרה אם המודל הוא לפני 10 שנים? לפני 20 שנה? אם העגלה נוסעת כמו שצריך, היא בטיחותית. מצוין. סך הכל כלי. מה הבעיה? אדם לא מכור לאוטו שלו. הוא לא מכור לבגדים שלו. הוא לא מכור לשכל שלו. הוא יודע לתת איזה פרופורציה. הוא יודע לתת עיקר, לעשות עיקר עיקר ותפל תפל. ולצרינו הרב אנחנו חיים בעולם שלא יודע לעשות את זה. בעולם שמחור לכל החוץ של החיים, שהחוץ הזה הוא חשוב, אבל הופך אותו לעיקר. בואו ניקח עכשיו את כל המשפטים האלה. השקפת העולם הישראלית, המסתכלת כלפי מעלה, להביט אל נשמת כל הנשמות, אל אור אל מסתתר, היא חודרת אל תוכיות הדברים ופנימיותם. מה שבתוך החיצוניות, האותרת אותם ככלי המחזיק את המשקה שבתוכו. בלי הכלי לא יהיה משקה בתוכו. בלי הכלי לא יהיה משקה. כי אם אין חבית שאוספת את הפירות, או אם אין חבית שיש שם יין, לא יהיה יין. אנחנו לא מזלזלים בחבית, אבל אנחנו לא משועבדים לחבית. לא עושים אותה עיקר. על כן המוסר והחוכמה. וכל מסת נפש רוחנית, כל הערכים הרוחניים, האלוקיים, המוסריים, שאב לכולן, לכל זה, היא אהבת השם ותורתו. עולים הם בערכם על כל חפצים חומריים. לא שבגלל זה אנחנו מזלזלים בחפצים החומריים, אבל זה מקבל את הפרופורציה. שהם, החפצים החומריים, שאינם קיים מכשיריהם. ומתוך הכרה של אמת זאת, מה היחס בין פנים לחוץ, בין חפץ לחשק, בין היין לבין החבית, מתפשטים כמה קווים מהירים לדרך החיים. אז באמת האור הפנימי משפיע גם על הצדדים החיצוניים של החיים, ומלא החיים החיצוניים מקבלים את הערך הנכון שלהם. ומתוך הכרה של אמת זאת, מתפשטים כמה קווים מהירים לדרך החיים לעשות העיקר עיקר ואת התפל תפל. אז האדם שאומר, התמזל מזלי, דונו דני, התחזקו חביותיי, זה אותו האדם המודרני של היום, שמשועבד, שעושה את התפל של החיים עיקר. כלומר, רץ אחרי הכסף, רץ אחרי הכבוד, רץ אחרי התעודות על הקיר. כל מה שאנחנו מכירים, מכל מה שזז מסביבנו. בבקשה, נרגעת? רגע, רגע, אתה יושב רגוע?
כן.
יפה, בבקשה.
הייתי שואל אם גם אותו אדם שמשקע בחיצוניות של החבית, הוא יכול גם לעשות את זה, מנת גם להתעלות בתורה?
ודאי, ודאי, אבל השאלה מה נקרא השקעה? מה נקראת השקעה ברמת המהות, ומה נקראת השקעה גם ברמת הזמן, המאמצים, הכספים? אבל כדי שזה יהיה ממקום רוחני, חייב אותו אדם להיות רוחני באמת. וכדי שהוא יהיה רוחני באמת, הוא חייב לבוא לבית המדרש ולשבת בצורה מסודרת. שנים רבות, שומע? לא, שומע, לא מקשיב. שנים רבות. נדבר אליך.
אני נמצא שנים רבות, רק לא פה תמיד.
אין בעיה, נדבר אליך. שנים רבות. זה זמן משמעותי, אמיתי, פנימי, כדי באמת שהרוח היא זאת שתאיר את החומר, ולא החומר זה שיחשיך את הרוח, ואז הוא ידבר על קדושת החולין, אבל בעצם הוא חילל את הקודש. בשם קדושת החולין אפשר להגיע למקומות מאוד מאוד מזויפים. מאוד לא אמיתי. יש לך תירוץ? אני מקדש את החול? תקן את העולה? כן. רגע, יצחק או דוד, אני מתבלבל. יצחק, כן.
בעצם לחשוף את החפץ, או שהוא יש לו ערך
בפני
עצמו?
עוד פעם, לא הבנתי.
החשק, מה שאנחנו
אומרים... החשק אין ערך משל עצמו.
אין ערך משל
עצמו? החשק מצד עצמו לא היה נברא. טוב שאתה שואל את זה. החשק מצד עצמו אין לו שום תפקיד.
כמו שאנחנו קוראים...
אני עונה לך חד ומשמעי. החשק מצד עצמו אין לו שום מטרה מצד עצמו. כל המטרה שבשביל הקדוש ברוך הוא ברא את החשק, זה כדי שיתגלה בו החפץ. יש מטרה ליצר אכילה, ליצר שינה, ליצר אמין, ליצר כבוד, בלי לגלות מתוך כל אותם הכוחות את הערך האלוקי? אין שום מטרה. הפוך, בלי לגלות את הערך האלוקי, זה נקרא נחש. בגן עדן, זה נקרא שטן, זה נקרא יצר הרע, זה מלאך המוות. ואנחנו רואים מה קורה לעולם, שבו אותם הכוחות לא מונעים מתוך החפץ האלוקי הנכון. העולם מדרדר. העולם מדרדר למקומות מאוד מאוד מסובכים ומסוכנים. ברמת הפרט, ברמת... אנושות. אין מקום לחשקים האלה בלי חפץ. זה צריך להיות ברור וחד משמעי. אם אתה לא מסכים, תגיב עכשיו. לא, מותר לך לא להסכים. בואו נתווכח על זה קצת.
לא, חשבתי, הייתי נראה לי שהרב כותב על הגאולה, אבל בגלל זה שיש את העניין הזה שקודם צריך את העניין של החומרי.
ברור, כי היסוד של תהליך הגאולה הוא רוחני. היסוד הפנימי שמנו הכל התחיל וממשיך להופיע הוא יסוד רוחני. אלא מה, זה לא מתגלה כלפי חוץ, בסדר. אבל המנוע שמניע את הכל בנסתר, חדר המחשב שמניע את כל התהליך, זה הרוחני, זה הצד הרוחני, ברור. זה שהשם מחזיר שכינתו לציון. אלא מה, כלפי חוץ זה לא נראה ככה. אבל הוא יצויר ציור שיש רק חשק מצד עצמו. האם יש לו קיום? לא. למה? כי מה שנותן קיום לכל חשק זה החפץ. חשק ללא קיום חפצי אין לו קיום. הוא מתפרק, הוא מתפורר, הוא מתמוסס, הוא מת. מה קורה לגוף בלי נשמה? מת. אדם מת. אין לו חיים. אין לו קיום. גדי, רצית משהו? רגע, גדי. גדי, גדי, יש גדי. כן. חושב על ידי, כבודו, בוא. איך קוראים לך רק רגע?
גד.
אה, גם גד. אז אמרתי גדי. איך? איך קוראים לך?
גד.
גד. אתה רוצה שיותר לידי?
לא, אני מפחד.
אתה מפחד ממני? לא.
אני
אדם נחמה. יש לי מקל ארוך, תזה. לאט, לאט. לאט, לאט. סע, לאט תגיע בטוח, תאמין לי. אם נהיה קופצנים, לא נגיע לשום מקום. בבקשה, גדי. תכף אני בא אליך, גד. רק רגע. עכשיו אתה אומר, האם יש גילויים שונים בחפץ שבחשק? התשובה היא כן. בשלב הראשון החשק הוא כלי לחפץ, בשלב היותר מתפתח החשק הוא עצמו חפץ. בלשון המקובלים, אני אוכל כדי ללמוד תורה, או אני אוכל כדי ללקט ניצוצות מתוך המאכל עצמו. אז בסימן רש למד א', שיהיו כל כוונותיו לשם שמיים, יש שתי מדרגות. המדרגה הפשוטה שמתאימה לכולנו, שרוב בני אדם, זה שאנחנו משתמשים בעולם החשקי כדי לבנות את העולם הרוחני. אצל האנשים המיוחדים, בעלי הסגולה העליונה, הם יודעים לגלות את החפץ בעומק החשק, בתוך החשק. אבל אתה לא מלקט את הניצוצות מהתפוח שאתה אוכל, אל תחשוב. גד.
עדיין לא.
עדיין לא, זה עדיין ארוך. בסדר, רק רגע, בסדר גדי. כן.
יין צריך להיות בתוך חבית מעץ, אמור להיות איזה תהליך מסוים.
נכון.
שאין בעצם החבית עץ הזאת, בעצם חבית מיוחדת ש... גם אנחנו כדוקטור יהודים נשאלים...
איך קוראים לחבית המיוחדת הזאת?
גוף.
לא, אבל איך קוראים לחבית המיוחדת הזאת באופן... בית מדרש.
עכשיו, אני יודע
שהרב יובל
הכהן היה שם מסביר שישראל נמשלים גם לענבים וגם לשמן.
ישראל נמשלים להרבה סוגי הצומח, אבל בואו נעזוב את הנושא הזה. ישראל נמשלו לגפן, שנאמר בספר תהילים, פרק פ', גפן ממצרים תעשייה, תהליך הגאולה נמשל לגפן. שתכה גפן פה, כי זה סוגיות עצומות. בואו נעזוב את זה, זה סוגיה שלמה. בט"ו בשבט נדבר על זה. לא באמת. אז נגלה שישראל נמשלו להרבה כוחות חיים שיש במציאות הטבעית. ולכן גם להרבה מיני צומח.
רק בשני אחד על הגבול בין הזיתים.
נעזוב, זה לא הנושא שלנו. ברשותך. דרך אם אתה רוצה, אין היה שבת א', עמוד 50, משהו כזה, שם ברור על זה. על ההבדל בין יין לבין שמן. בסדר? בין מצירה למסיקה. טוב. אפשר להתקדם, רבותיי. עד לכאן, השקפת דרכי האמורי. השקפת ישראל. להבדיל מזה, השקפת דרכי האמורי. לא כן הוא דרך הגויים, אשר ערלה אוזנם להקשיב את קשב הפנימיות. האוזן לא מסוגלת להקשיב את הקשב הפנימי, אלא החוץ משפיע. על כן לא ידעו את השם, ולא יישאו את נפשם לרוממות נאצלת, אלא הכל נגמר בחשק, בחיצוניות. דרך אגב, ולמדרגתם, זה בסדר גמור. כלומר, אומות העולם אין להם תפקיד לגלות חפץ. יש להם תפקיד לא למוטט את החשק. לכן קיבלו שם המצוא בני נוח, שזה איזשהו מנגנון הגנה מינימלי, ששומר על הקיום ההכרחי של חברה. ולכן ששת המצוות של שבע המצוות בני נוח הן לא מצוות מה כן לעשות. מה שנקרא בשפת חז"ל, לא מצוות חיוביות, אלא מצוות שוללות. מה לא לעשות? לא לקלל את השם, לא לאכול איבר מן החי וכו'. והמצווה השביעית היא מה קורה כשעברת על זה, להקים בית דין. לעומת התורה, שעניינה לא רק מה לא להבין, מה לא לעשות, אלא גם מה כן לעשות. קום עשה, מצוות עשה. לכן שבע מצוות בני נוח הן שבע המצוות ששומרות על הגוי לא להתמכר אל החשק שלו לגמרי, אלא לגלות את החשק בצורה לפחות מינימלית ברמה של חפץ, ברמה של גוי. לעומת התורה עם ישראל, זה משהו אחר לגמרי. אנחנו אמורים לגלות את החפץ שנמצא בעומק החשק. לכן לא רק מה לא לעשות, אלא בעיקר מה כן לעשות. ולכן מצוות עשה קודמת ללא תעשה. עשה דוחה לא תעשה. למרות שלפי הסדר הייתי אומר, קודם כל לא תעשה. לא. עשה קודם ללא תעשה, כי זה בדיוק ההבדל בינינו לבין אומות העולם. רק שנייה, כן, אדם.
הרב, האם אצל
אומות
העולם
החשק הוא
בפני עצמו?
לא, גם לאומות העולם יש צלם אלוקים. האדם הגוי נקרא צלם אלוקים, רק צלם אלוקים קטן. זה מה שאמרתי, שגם אצל אומות העולם החשק הוא לא בפני עצמו, כי יש בעומק החשק איזה חפץ אלוקים מינימלי, שנקרא נפש אומות העולם, או נשמה כעין נשמות ישראל על פי הרמח"ל, שאותה הנשמה, כדי שהיא תצא לפועל, היא צריכה שבע מצוות בני נוח. שעיקר עניינה זה לא מה כן, זה בעיקר מה לא. לעומת ישראל, זה נשמה מסוג אחר לגמרי.
אבל אנחנו רואים שדווקא אומות העולם כן מלמדים אותנו את העניין.
איזה עניין?
שיש משהו מעבר לגוף. זה כל החוזרים.
רגע, אני לא יודע מה אתה קורא גוף. כשאנחנו מדברים על חומר במערל, זה לא רק פיזי, גוף. חומר ולפי המערל, הכוונה גוף, נפש, שכל. אז האומנויות שנקרא לזה האדם המודרני המציא, זה איזשהו תחליף רוחני. כשאדם מתאמן בכל מיני סוגים של אומנות, ציור, ריקוד, צילום וכו', זה סוג רוחני. אני חייב לקרוא משהו. גם מוזיקה. פעם הזכרנו את הנקודה הזאת. בספר עדר היקר, בהקדמה א', דברים נפלאים מאוד, אבל משפט אחד אני רוצה לקרוא. הרב כאן המשיל את האדם לבית. הוא אומר, התפיסה החומרית של האדם, את עצמו, זה שבעצם הבית שלו כולל רק דבר אחד, את הצרכים החומריים של האדם. המשל של הרב זה שהאדם הוא כמו בית שצריך לחמם אותו, ולכן הכלי היחידי שיש בבית הוא תנור, ולכן האדם כל הזמן עוסק להשגת עצים להסיק את התנור. אני קורא, בעת התמוטטות הרוח יושפל איש. כשהאדם מאבד את הרוחני שבו, אז שם איש שבו, שכל איש שבמקרא, לשון חשיבות אומרת הגמרא, האיש שבו מתמוטט. שפל. בעת התמוטטות הרוח יושפל איש. עכשיו, מה קורה כשלא מדובר על אדם פרטי, אלא מדובר על, על עם? מה קורה כשמדובר על אנושות? מה קורה כשהשאלה הזאת היא שאלה של עם ישראל? שאלת החיים, מה משמעות החיים, למען מה אני חי, בשביל מה אני חי, על מה אני מתאמץ, לאן אני מוביל את הכישרונות, איפה אני שם את הכספים וכו'. שאלת החיים תהפך כולה רק לשאלה מכנית שפלה. כלומר, איך משיגים עצים להסיק את התנור הקטן, לחמם על ידו את בית החמר, האדם. האדם הוא בית מחמר, והבית הזה צריך חימום, לכן כל הזמן הוא עסוק איך לחמם את הבית. ברמה של חברה, של עם, של מדינה, קוראים לזה ביטחון וכלכלה. כלומר, איך אני חי חיים בטוחים בלי אויב מבחוץ, וחי חיים מרווחים ורחבים בלי קלקולים מבפנים. זהו. במה עסוקות מפלגות 60 שנות מדינה? במצע שכולל שני תחומים בעיקר. שני תחומים עיקריים. ביטחון וכלכלה. פתרונות ביטחוניים מול האויב החיצוני, ופתרונות כלכליים לפתור את הבעיות מבפנים. והסוף סוף נוכל לשבת בשקט וליהנות מבית החמר שנקרא אדם. זהו. זה התרבות. זה לכאורה התרבות שלנו. במה אנחנו עסוקים? בלחיות. אומר הרב, אבל זה לא נגמר בזה. אתה שואל טוב. והעצים הללו עולים ביוקר. להשיג עצים? לא פשוט להשיג עצים לתנור. והעצים הללו עולים ביוקר מפני שהם לחם. הם ההלחמה, הם ההכרחי. על כן רבה היא העבודה להשיגה. עד לכאן שלב א', שואל. שלמה, רגע, אבל בבית הזה שנקרא האדם אין רק תנור. יש גם חלונות, מה שנקרא Windows. תרתי משמע, זה לא מצחיק בכלל. תכף נראה זה בדיוק ככה. יש לאדם הזה גם חלונות, שדרך החלונות האלה נכנס אוויר, נכנסת רוח. נו, עכשיו מה יעשה? הוא לא יכול הרי לסכם את עצמו בעצים לתנור הקטן. הרי הוא רוצה משהו מעבר לחומרי, להכרחי, לפתור את בעיות הביטחון וכלכלה, הסתיימה השביטה. הוא רוצה מעבר לזה קצת. הוא רוצה להרגיש שאיזה צד רוחני שבו יוצא לפועל, כי הרי סוף סוף יש בו צד רוחני. נו, אז איך האדם פתר לעצמו, באופן וירטואלי, Windows, לגמרי, את החלונות האלה, שבהם נכנס האוויר, שדרכם נכנס האוויר. אמנם הבית הזה, כלומר האדם, יש לו גם כחלונות. שעל ידם נכנסים קרני אורה, והם מפריעים את המנוחה השוממה שבקרבו. תמיד המצפן הרוחני הזה אומר לו, תתעורר, יש משהו בך שהוא מעבר לחומרי, לטבעי. מעבר לחשקי, יש משהו חפצי. נו, אז איך האדם מצא פתרון למצפן הזה שקורא מעיק עליו? מצא פתרון. על כן, צריך הוא גם כן לאמצעים הסותמים את החלונות הללו. אז לסתום חלונות של אבן, אפשר לסתום, לשים עוד כמה בלוקים ואין חלון, אין אוויר, אין רוח. זה נסתם. אבל לסתום את החלונות של הנשמה אתה לא יכול, כי זה אתה. אז כל מהות בסופו של דבר רוצה לצאת אל הפועל. אז מה האדם עשה? שעל פי הכרח זה, כלומר על פי ההכרח של לגלות את זרימת האוויר שבאדם, נוצרו כל החוכמות היפות להמתת הזמן. מה שהרב קורא במקומות אחרים, אומנויות. חוכמות יפות. מה האומנויות נותנים לנפשו של אדם? רוח. כשאתה מנגן בגיטרה, זה משהו רוחני. נכון? כשמישהו מצייר, זה רוחני. כשמישהו עוסק בחוכמה, זה רוחני. אבל בעיקר אומנויות. כי האומנויות הן מעוררות יותר את הצד הרוחני של האדם. לא רק את שכלו. ואז התחליף, הווינדוס שהאדם ייצר, החלונות, הווירטואליים שהאדם שם בעצמו כביכול, זה אותם השאיפות הרוחניות שיוצאות אל הפועל על ידי כל גילויי האומנויות השונות שיש בעולם המודרני שבו אנחנו חיים. אז האדם גילה שהוא לא רק תנור קטן, אלא הוא גם חלונות שרוצים אוויר, אז הוא מחפש את האוויר במקומות אחרים. והוא לא מגיע לבית המדרש. ולכן אני אומר את זה באחריות. הרבה פעמים אתה יכול לפגוש אנשים שעוסקים באומנות שזה פשוט דת. זה דת. אומנות כדת. היום אפשר לראות שזה מגיע לרמה כזאת שאפילו הצדדים יותר הכרחיים של החיים, כמו תזונה נכונה, רפואה נכונה וכו', כל זה הופך גם לדת. זה דת. מאיפה זה בא? זה בא מהצורך הנפשי הזה להיות שייך למשהו רוחני. אז המרכיבים על הקופסת שימורים נהפכו, למרות שזה חומרים לגמרי. זה נהפך לדת. זה רוחני כבר. אתה הולך לקנות קופסת שימורים, אבל אתה הולך בעצם לקנות רוחניות. זה התחליף שהאדם המודרני יצר לעצמו. בסדר, יאיר? מה שאלת?
מה?
מה שאלת?
לא,
אני
לא ישמים שכן באים ומלבדים אותנו, מלבדים את הנוער הישראלי.
זה זה. זה הרוחניות. זה הרוחניות הזאת שמנסה להיות תחליף לרוחניות האמיתית. לא צריך להגיע להודו ולמזרח. זה פה, זה פה מאחורי הדלת. העולם, האדם מחפש תחליף רוחני לרוחניות האמיתית שלו. אז כל אחד והסיפוקים הרוחניים שלו. אז אדם קטן יש לו סיפוק רוחני בזה שהוא עשיר, בזה שקבוצת הכדורגל שהוא עד ניצחה. מי שיותר מתפתח, אז המוזיקה עושה לו את זה. מי שיותר מתפתח, השכל האנושי, ספרות וכו'. אבל כשאין תורה בישראל, הרוח חסרה. כל זה וירטואלי, זה הכל ווינדו, זה כאילו. זה חלונות אחרים, הנה, פותחים חלון. פתחנו חלון, הכל בסדר. עכשיו אדם מרגיש סיפוק. מה? ברור, עוד פעם, כל זה... ברור, אנחנו לא אומרים שזה סך המציאות. רק אנחנו אומרים שלצערנו הרב, המציאות הרבה פעמים הופכת עיקר עיקר ותפל, הופכת עיקר תפל, ותפל לעיקר. האומר דונו דני. אלא היום זה הרבה יותר מתוחכם, היום אני לא יכול להגיד התחזקו חביותיי. כי זה לא נגמר בחביות. אז מדברים קצת על היין. עכשיו מה זה יין? אחד יגיד אלכוהול, זה משמח אותי. השני יגיד קבלה. שלישי יגיד מיסטיקות, מה שיאיר אמר, הודו, מזרח. כל אחד מחפש את היין שלו בחבית. אבל הוא לא נפגש עם היין באמת. ודאי, זה תחליף, זה לא רק בריחה. זה תחליף, תחליף. אדם לא יכול לשקר את עצמו. כי הוא באמת זקוק ליין. דרך אגב, הרב אומר כאן משפט מופלא. אשר אם כי זה בעדר היקר, הקדמה א', יש כאן כמה הקדמות. הקדמה א', אשר אם כי שאלת הלחם היא שאלה גדולה שצריכה פתרונים. הקסאמים בסדרות והתפתחות ראש העיר, בצדק, מאוחר מדי. זה לא יכול להיות שזה יימשך ככה. שבידת המורים בצדק והפתרון מאוחר מדי. זה לא יכול להיות שזה יימשך ככה. וכולי, כל מה שמקיף אותנו בכל המערכות, מבחוץ ומבפנים. וזה שאלות של לחם, זה שאלות של קיום. קיום מעשי מבחוץ ומבפנים, זה לא קשור עכשיו באיזה רמה אנחנו מדברים. אשר אם כי שאלת הלחם, עד הרמה של האדם הפרטי, של פרנסה. אשר אם כי שאלת הלחם היא שאלה גדולה שצריכה פתרונים, אנחנו לא מבטלים את השאלה הזאת. אבל ידע נאמנה כי לא היא תהיה כל הסכום של שאלת חייו הכלליים. זה לא הסך של כל שאלות החיים. שאלות חשובות. שאלה מה יהיה עם החבית היא שאלה חשובה. אני נוגע כאן בנקודה שמטרידה כאן כמה אנשים שיושבים פה כרגע. שאלה איך אני אתפרנס כשאני אתחתן ואני אהיה אברך, היא שאלה חשובה. אבל היא לא סך השאלות. היא לא השאלה. היא שאלה שצריכה פתרון לפני החתונה ולא יום אחרי החתונה. לפני. לפני. פתרון מעשי, לא פתרון רוחני. פתרון מעשי, כלכלי, מאזן בוחן, נכון. בסניף הבנק, נכון. היא צריכה פתרון, אבל לא מנקודת המוצא של השאלה הזאת אנחנו רוצים לפתרון. אלא מה המשפחה שלי המתחתנת הולכת הנשואה, מה הבית הזה הולך להיות בשנה שנתיים הראשונות. אם התשובה היא הולך להיות אברך, עכשיו נתמודד עם שאלת הלחם. ונמצא פתרונות. ותאמינו לי שהפתרונות הם מצוינים. אבל לא שאלת הלחם, היא סך השאלות. יש כאן שאלה מעבר לסך הלחם. לא נזכיר שמות באינטרנט. אבל אצל אומות העולם, לא כן הוא דרך הגויים, אשר ערלה אוזנם להקשיב את קשב הפנימיות. על כן לא ידעו את השם, ולא יישאו את נפשם לרומות נאצלת. אצלם הדבר היותר חיצוני תופסו את המקום היותר חשוב. הם שייכים לדון ודני. וכפי הנטייה הפנימית, היות וזה אופיים, זו סגולתם, זה כישרונם, זאת מהותם, כך נוצר הפתגם ההמוני, לומר תמיד, דון ודני. הכלים החיצוניים התחזקו. יש בזה משום דרכי האמורי. עכשיו, למה זה נקרא דני מלשון דין? ולמה דני שלנו נקרא דני? זה יתברר בהמשך. אבל בואו נשמור את זה לפעם הבאה. יכול להסביר הרבה דברים. פעם למדנו את זה. טוב, אז נשמור את זה לשבוע הבא בתור בשם. אני טוב.